שלום לכולם, אנחנו עומדים כאן בבית מדרשו הקדוש של מרן הרב קוק לפני פרשת ניצבים וילך, ואנחנו נדבר על פרשת ניצבים לפני ראש השנה, שבוע לפני ראש השנה, ונתחיל בפרשה, אבל בעצם הנקודה העיקרית שאנחנו רוצים להגיע אליה זה פסוק בהפטרה של פרשת ניצבים. בואו נראה ביחד. קודם כל, בפרשה יש את הגאולה, פרשה של גאולה. מאוד יפה, תראו איתי יחד מקור א' דברים למד, ושב השם אלוהיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך השם אלוהיך שמה. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוהיך ומשם יקחך, והביאך השם אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה, והטיבך וירבך מאבותיך. ומל, שימו לב, עד פה מה היה? תקומת מדינת ישראל. ומל השם אלוהיך את לבבך ואת לבב, כידוע בפוסקי בהלכה, את לבבך ואת לבב, או שתבות אלול מוזכר ברמזים. ומל השם אלוהיך את לבבך ואת לבב זריך, לאהבה את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. אז כבר כאן רואים שיש שיבת ציון הגשמית, ויש את המילה הרוחנית. טוב, שמגיעים לרמב״ם, הרמב״ם אומר שכאן, בפסוקים האלה, משיח מן התורה. איפה? תראו איתי יחד, רמב״ם בהלכות מלאכים פרק י' הלכה א'. המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה. לכל אלה שחושבים שאנחנו לא נחזור למה שהיה, אז חברים, אנחנו לא רק נחזור, נחזור ובגדול. כמובן שמי שלא יודע מה זה מלכות בית דוד, אז הוא חושב שלא תהיה דמוקרטיה, וזה לא נכון. המלך מחויב לעיקרון השוויון, הוא חייב לעבוד לפי חוקים, אבל זה לא הזמן להאריך בזה. המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה, ובונה המקדש, ובונה המקדש, ומקבץ נדחי ישראל, כל היהודים בכל העולם, וחוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם, מקריבים קורבנות, אומר הרמב״ם, ועושים שמיטין ויובלות ככל מצוותה האמורה בתורה. וכל מי שאינו מאמין בו, או מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר. הוא לא רק כופר, כופר בנבואות, אלא בתורה ובמשה רבנו. איפה? איפה בתורה מופיע משיח? אומר הרמב״ם שהרי התורה העידה עליו שנאמר, פה בפרשתנו, ושב השם אלוהיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך וגומר כל המשך. אז כלומר, שהרמב״ם אומר, הקיבצך הזה, זה משיח. תחגע, לפני שבא משיח עצמו, זה, יש אורו של משיח, אבל משיח עצמו צריך להשלים את המלאכה גם. כן? בכל אופן, הרב צבי יהודה דן בזה, מה, איך ושב הקיבצך, זה מקור למשיח, והוא מביא את הגמרא בחולין על השרקרק. טוב, לא ניכנס עכשיו. בכל אופן, הרמב״ם אומר, ושב הקיבצך של פרשתנו, זה משיח. עכשיו שימו להם. יחזקאל הנביא, אולי בהמשך למה שהתורה אומרת, מחלק או מקבל נבואה שגם היא מחלקת את הגאולה לגאולה גשמית וגאולה רוחנית. תראו איתי יחד מקור ג' יחזקאל ל"ז, חזון העצמות היבשות. ויאמר אלי ינבא על העצמות האלה. ואמרת עליהם העצמות היבשות שימעו דבר השם. כמו מביא אותו לאיזה בקעה כזאת, הכל עצמות יבשות, תתנבא על העצמות. והנבואה אני כאן מכיר אותה בדילוגים קצת, כי אי אפשר את כל הנבואה עכשיו על הדף. הנה אני מביא בכם רוח וחייתם. פה נשמע, לכאורה נשמע שיש עצמות יבשות, הוא יביא בהם רוח ויקומו לתחייה. ונתתי עליכם גידים ועליתי עליכם בשר וקרמתי עליכם אור ונתתי בכם רוח וחייתם וידעתם כי אני השם. פה לכאורה זה כבר נראה שזה יהיה קודם הגוף ואחרי זה הרוח. וניבאתי כאשר צוויתי, והיא כל כהנבאי, והנה רעש, ותקרבו עצמות עצם אל עצמו, ורוח אין בהם. כלומר, כשזה בפועל קורה, הוא מבין פתאום שיש פה אולי איזה רוח שמקימה את העצמות, אבל העצמות יקומו, והם יקומו בלי רוח. גאולה גשמית. הלאה. ויאמר אלי ינבא אל הרוח, מארבע רוחות בואי הרוח, כלומר, כבר יש גוף. כבר יש מדינה, אין רוח. אין רוח. יש כאילו רוח, קצת רוח, מעט רוח. אבל עדיין אין רוח כמו שצריך. ואומר לה, ינבא אל הרוח, מארבע רוחות בו היא הרוח, ופחי בהרוגים האלה ויחיו. והנבטי כאשר ציווני, ותבוא בהם הרוח ויחיו ויעמדו על רגליהם. חיל גדול מאוד מאוד. ויאמר אליי, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה פתרון החזון הזה? העצמות האלה, כל בית ישראל המה. זה לא איזה אלה או אלה, כל בית ישראל. זה כל עם ישראל. אז למה זה עצמות יבשות? אנשים חיים בגלות, בכל מיני ארצות, חלקם אפילו עשירות, חלקם עשירים גדולים, אוכלים, שותים, נהנים, מה? למה עצמות יבשות? מסתבר שכשיהודי בחוץ לארץ, זה עצמות יבשות. זה לא זה. אתה צריך להחזיר אותו לארץ, להקים מדינה ולהכניס רוח. ממשיך ואומר, דבר השם פה בחזקאל הנביא, הנה אומרים עם ישראל, יבשו עצמותינו ועבדה תקוותנו. מפה בא הביטוי, עוד לא עבדה תקוותנו, כן? לכן הנבא ואמרת עליהם, כה אמר השם אלוקים, הנה אני פותח את קברותיכם, והעליתי אתכם מקברותיכם עמי, והבאתי אתכם אל אדמת ישראל. מה זה מקברותיכם? חוץ לארץ, בלי מדינה. בדרך אגב, לא, אין פה הבחנה. אם לומדים תורה בחוץ לארץ, אז נכון שהגמרא אומרת שכאילו, רבי יוחנן נתפלה, איך יש זקנים בחוץ לארץ, הרי למען ירבו ממכם, ממכם אליכם על האדמה, זה בארץ ישראל. ואז הוא אמר, לא, כיוון שהם מקדימים או אחרים לבית כנסת, בית כנסת בחול זה כמו חור בחוץ לארץ, זה כאילו כמו איזה חתכת ארץ, כאילו איזה מין חור שדרכו אפשר לנשום אוויר ארץ ישראל. טוב, אבל מי מחפש חורים שדרכם אפשר לנשום אוויר ארץ ישראל? צריך לבוא לארץ. והבאתי אתכם אל אדמת ישראל, ונתתי רוחי בכם וחייתם, שימו לב, קודם אתם תבואו, ורק אז אני אתן בכם רוח, והנחתי אתכם על אדמתכם וידעתם כי אני השם. שימו לב שעד שהרוח לא תופח בעצמות היבשות האלה, עדיין אין נחת. והנחתי אתכם על אדמתכם. צריכים כל מקום, נשקים, מאבטחים, חיילים. מה זה? נורמלי? באיזה עוד מדינה זה ככה? מה פה זה? המערב הפרוע אנחנו חיים? אנשים התרגלו, מה התרגלתם? מה התרגלתם? זה חיים נורמליים של מדינה? זה מטורף. איפה הבעיה? חסרה הרוח. חסרה הרוח. זה הכל. עכשיו, ברגע שבמקום להתקדם עם הרוח, פתאום יש איזו נפילה, בא הקדוש ברוך הוא ואומר לנו, חברים, בלי רוח, אתם לא שווים כלום. בלי שתשיבו את הרוח, לכל המפעל הציוני, מה אתם שווים? נכון, ארץ ישראל, אדמת ארץ ישראל, בניין הארץ, צבא, אבל כל המערכות האלה, בלי רוח, יהיו כמו, התמוטטו. רחמנא ליצלן מה שהיה. עכשיו שימו לב, בהפטרה של פרשת ניצבים, יש פסוק מופלא. תראו איתי יחד, מקור ד', ישעיהו סמך ג', אומר הנביא ישעיהו, כי יום נקם בליבי, ושנת גאולי באה. בעזרת השם, שתהיה לנו שנה של גאולה שלמה, שנה הקרובה, כבר עכשיו, אבל בוודאי שהשנה הקרובה תהיה שנת גאולה. מה זה יום נקם בליבי? למה בליבי? מה, יום נקם בליבי? עומד הגמרא סנהדרין, צדיתת, עמוד א', מקור ד', באמצע השורה, מהי יום נקם בליבי? אמר רבי יוחנן, לליבי גיליתי, לאיבריי לא גיליתי. יש פה יום של גאולה, שהוא גלוי עמוק בפנים בתוך הלב, אבל באיברים בחוץ לא גלוי. ילקוט שמעוני רמז תו קוף זין, רבי שמואל מתני, שונה בשם רבי ירמיה, אם יאמר לך אדם מתי קץ הגאולה בא, אל תאמין, שנאמר כי יום נקם בליבי, ליבה לפומה לא גלה, פומה למן גלה, הלב לפה לא מגלה, אז איך הפה יגלה למישהו? אז אם אדם יגיד לך, קץ הגאולה, עזוב, זה סתום, יום נקם בליבי. יש אם כן קץ סתום. עכשיו אנחנו פוגשים את זה כבר אצל יעקב אבינו. אני מזכיר לכם, מקור ה' לפניכם בראשית ממתת, ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, האספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. אומר אשי, ביקש לגלות את הקץ, ונסתלקה שכינה ממנו, והתחיל לומר דברים אחרים, לברך אותם אחד אחד. אבל הקץ נעלם. אז יש לנו קץ הנעלם. יש לנו קץ הנעלם. בגמרא סנהדרין, צדיחי תמוד א', מקור ו' לפניכם, ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר, ואתם הרי ישראל ענפיכם תיתנו ופריכם תישאו לעמי ישראל וכו'. כל מה שאנחנו רואים היום, שקץ מגולה. מה זה קץ מגולה? תראה, המדינה קמה, האדמה פתאום נותנת פירותיה, ובשפע עצום, פלאי, זה קץ מגולה. אז לא מובן. יש קץ מגולה, ויש קץ החתום. אז אני מזכיר לכם, שבסליחות, בפיוט עם אפס רובע הקן, מקור זין לפניכם, אנחנו אומרים כך, קץ הנחתם, גלה לגלמודה, ישמח הר ציון, תגלנה בנות יהודה. אז יש קץ הנחתם. אז יש לנו אם ככה, קץ מגולה, ויש לנו קץ הנחתם. מה ההבדל ביניהם? מה זה? מה זה? מה זה? אז קץ מגולה, לכאורה זה פשוט. ברגע שאתה רואה ששיבת ציון מצליחה, והיא נבנית גשמית, שהעצמות היבשות קמות, גופנית, זה קץ המגולה. אז לכאורה, הפחת הרוח היא קץ הנחתם. אז למה הקץ הזה הוא נחתם? מה הכוונה שהוא קץ החתום, קץ הנחתם? כן, קץ הנעלם, מה העניין? אומר מרן הרב קוק באורות התחייה, פסקה נ"ה, מקור ח' לפניכם. מהלך המחשבה הרחבה, האידיאלית, הולך ומתרחב בטבעו. כלומר, כשאתה דן בעניינים רוחניים של עם ישראל, באידאות, בכל המחשבות הפנימיות והמחשבות הרוחניות, המחשבות האמוניות, זה מהלך שהוא מצריך מחשבה שמתפשטת, רחבה, שיש בה המון ידע רחב, מקיף, המון עומק, הסתכלות רחבה גדולה. מקפת היא חזיונות רבים, אתה צריך להכיר הרבה הופעות שיש בעולם, עניינים שיש בעולם, ואופקים גדולים. ותכונת הציורים שלה הינה שונה מתכונת הציורים של דקדוקי הפרטיות שבתורת המעשה וניתוחי ההלכה. אומר, תראה, יש סגנון של לימוד פנימיות, לימוד אמונה, שם אתה במרחבים, כן, בשיריות של העולם. ויש את הסגנון ההלכתי שהוא מאוד מאוד דקדקני, יורד לפרטים הקטנים. ממשיך הרב ואומר, ומצב הנפש, זה לא רק בצד של סגנון הלימוד של נסתר לעומת נגלה, כן? וכבר עכשיו אני אומר, קץ הנסתר, קץ הנגלה, כן? מתחיל להניח על השולחן את התשובה, אבל אנחנו צריכים להבין עוד. אומר הרב, ומצב הנפש, הדרוש לעומק של הלכה, על פי סגנונה הקבוע המושגר אצלנו מאז נחתם התלמוד, כלומר כפי שהוא עוצב בתלמוד בחתימתו, ובטבעו, שתכף אגב, שחתימתו של התלמוד מחייבת את כולם, כל הראשונים, כולם מקבלים את זה, כולם, כולל הראשונים האלה שבדרך כלל הם יותר חדשנים וחולקים על כולם, וזה, כולם מקבלים שחתימת התלמוד מחייבת את כולם, נקודה. אז אומר, הסגנון הזה של התלמוד הוא בטבעו אינו מתאים למצב הנפשי של ההתהלכות ברחבה, במרומי האידיאלים האלוהים ורזיהם, שאיפותיהם והרחבת עידוניהם. אומר, גם נגיד, קחו בחור ישיבה, שהוא יושב ולומד אמונה וחושב מחשבות מאוד רחבות וגדולות ומקיפות, ואז הוא סוגר את הספר אמונה, פותח את הגמרא, המעבר מאוד קשה. הגמרא אומרת על זה, אין יוצא לשלום ולבא, זה היוצא מתלמוד לתלמוד. למה? כי כשאתה לומד את הצד הרוחני, הרחב, האמוני, אתה במרחבים, אתה במקום של התפשטות רוחנית. לעומת זאת, כשאתה לומד את ההלכות, זה מאוד שכל דווקני שיורד לפרטים הכי קטנטנים. אז אומר הרב, זה גם מצבים נפשיים שקשה לאדם רגיל, בעבר, בטח, היום הרבה פחות, לגשר ביניהם. לגשר, כלומר, שיהיה לו קל לצאת מתלמוד לתלמוד. לכן נפלגו האגדה וההלכה, הנגלה והנסתר בהבדלה מקורתית. כלומר, הרבה מאוד אנשים התפלגו לבתי מדרש. בית מדרש שעוסק בקבלה, בית מדרש שעוסק בהלכה. אמנם הונחה שאיפה פנימית במעמקי הנשמה לשלב את ההלכה והאגדה יחד. עכשיו שימו לב שהכל כאן בינתיים זה בבית המדרש. אני כבר מגלה את הסוד, כדי שיהיה קל להבין, כי גם ככה צריכים להתאמץ להבין מה הרב רוצה, זה עומקים עצומים, שמה שמתרחש בבית המדרש ברמה הלימודית, מתקן, משנה, מהפך את מה שקורה בחוץ. כלומר, כשהנגלה והנסתר הם שני בתי מדרש, אז גם קץ הנחתם וקץ הנגלה, שעוד לא הסברנו מה הם, גם הם כל אחד לעצמו. כשבבית המדרש יצליחו לחבר את הנגלה עם הנסתר, אז קץ הנחתם יתחבר עם קץ הנגלה, שעוד לא הסברנו מה זה. מה זה קץ הנחתם הזה, כן? אומר הרב, תכלית נטייה נפשית זו, היא האחדות הרוחנית המוחלטת של העולמות הללו, סליחה, אמנם הונחה שאיפה פנימית במעמקי הנשמה, לשלב את ההלכה והאגדה יחד. הנטייה הפנימית הישראלית האמיתית, הפנים פנימית, היא לשלב את זה ביחד. כי באמת בשורש הכל אחד, כל תורת השם. ותכלית נטייה נפשית זו, היא האחדות הרוחנית המוחלטת של העולמות הללו. הנראים כנפרדים, אלמא דאיטקסיא ואלמא דאיטגליא, נראה כאילו זה שתי עולמות. וכל מה שאורו של משיח הולך ומתקרב, ככל שאנחנו מתקרבים למשיח, ואנחנו קרובים, הולך ומתקרב, סליחה, ושורשי הנשמות מתבשמים, כלומר, ועם ישראל מתחיל יותר ויותר לזכות לפתיחה נשמתית, הולכת ההערה של רזי תורה, הצד הפנימי, ומתגלה ומתבלטת יותר, יותר מתגלה, יותר מתבטאת. היום גם כל דבר תורה ממוצע בשולחן שבת, יש בו איזה, איך נקרא לזה, איזה ניחוח של רזי תורה. ניחוח של איזה מבט פנימי, כן? ולפי גילוי זו, ככל שמתגלה ההערה של רזי תורה, הולכים העניינים הגלויים, הלמדנים, גמרא וכו', ומתעצלים יותר, כלומר הופכים להיות יותר מלאי הסתכלות רוחנית, למרות ששומרים על גדרי ההלכה והסתכלות הלכתית. והם מתקרבים לצד הרזיות, ואחד ואחד ייגשו ורוח לא יבוא ביניהם. מה הכוונה? המשפט הבא יסביר, ואני גם מדגים את זה תכלס. ההסברות המתחדשות בדרכה של התורה הנגלית מדור לדור, יש בתוכה נקודה פנימית של התקרבות להרחבה הרזית של רחובות הנהר אשר לבינה העליונה. תראו, הסברות של בעל קצות החושן, שמורנו ורבנו הרב רם שפירא זצ"ל, כל שבוע היה את השיעור בקצות, היה שם דבר, זה היה באמת להיות בגן עדן, פשוט בגן עדן. גאונות צרופה וכל מיני הדרכות שהיה מוסר לנו, ואחר כך לפעמים היה גם מדבר על ארץ ישראל והמצב וכו', והיה פשוט תענוג להיות שם מחיצתו של הצדיק העילאי הזה. אי אפשר לתאר. וזה היה עוד בדירה בגאולה. כלומר, חדר קטן, 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 מעלה עשרות אנשים. איזו חבורה קטנה יושבת, מאחוריה עוד שורה עומדת, מעל זה עומדים, מסתכל כל אחר. לא יודע, נראה לי מה תקרא עוד. כלומר, בצפיפות נוראית. ואף אחד לא רגיש צפוף. רק מתיקות, רק מתיקות. פשוט זה היה חוויה שאין כמוה. בכל אופן לענייננו, אז בסברות של קצות החושן, הן בעלות אווירה של לימוד פנימיות. יש בהן חדשנות והסתכלות מופשטת ורחבה יותר. הייתי אומר כמעט שירה בתוך ההלכה, מבחינת החדשנות של הסברה. יש בזה מתיקות שאי אפשר לתאר. אחר כך באה נתיבות, כל מיני דברים מדייק, מקשה, זה בסדר, אבל החדשנות, היופי של קצות החושן, אגב, גם הנתיבות, הוא מדבר לדעתי על שניהם, לא רק על הקצות, כן? ובעצם מה שעשו בעל קצות החושן ובעל נתיבות המשפט, הם, ועוד איתם, הם קרבו בין הסגנון ההלכתי לרטיבות של לימוד אמונה ופנימיות. ואומר הרב, בזה הם מקרבים בין הנסתר לנגלה. תוך כדי שמירה מוחלטת של ההלכה כהלכה. כן? הלאה. ממשיך הרב ואומר, ודרך אגב, המשפט הזה של הרב הוא גאונות צרופה. כאילו זה פשוט גאונות צרופה. ממשיך הרב ואומר, בתלמידי חכמים יקרי דעה, הם עובדים בזה את השדה אשר ברכו השם, ומתקרבים בזה לאור הגאולה, שהוא התלמוד הירושלמי, העומד לעומת התלמוד, תמורה שהוא תלמוד הבבלי, שהוא האור של ישיבת מחשכים שבער עדי מחשכה. מה זה? אז אומרת, תראה, התלמוד הירושלמי, הסברות יותר קצרות, יותר זריזות, והן יותר רוחניות וגם יותר דקות. הרב באחת מגרותיו ממש מדגים את זה על סברות ספציפיות. אבל בכל אופן לענייננו, התלמוד של בבל הוא כאילו ארץ החושך. אז הוא יותר עסוק בפלפולים שכליים קשים יותר, ולכן גם השקלא וטריא ארוכה יותר, כי עד שמגיעים למסקנה, כן? אז הוא אומר, בחוץ לארץ, שם החושך מתאים ללימוד הפרטים. אבל בתלמוד, זה נקרא התמורה, כי כאילו זה להמיר את התלמוד הירושלמי בבבלי. את האור של ארץ ישראל באור של בבל. אבל התלמוד הירושלמי הוא הגאולה. למה? כי שם הסברות הרבה יותר זורמות, יותר זריזות, כי בתוך הסברה הלכתית מנצנץ אור הנסתר, האור הרזי הפנימי, כן? של ארץ ישראל. אומר הרב, שימו לב עכשיו, כי הוא בונה פה בניין, תכף נראה מה התשובה, וזה לא יאמן איך זה יהיה קשור למצבנו היום. בואו נראה הלאה. אומר הרב, באחרית הימים, יגלה אור השם, והתקרב הסגנון של ההלכות המאוששות, כן, ההלכות ככה שהן מסודרות, ברורות, וכן הלאה, עם כל ה... כן, הכל מסודר, גמרא, רש"י, תוספות, ריף, רמב"ם, ראש, טור, בית יוסף, שולחן ערוך, רמ"א וכו'. אז התקרב הסגנון של ההלכות המאוששות עם האגדות דחקל תפוחין קדשין במועד קץ המגולה. עכשיו הרב מחבר את זה. כלומר, אומר, הנסתר והנגלה מאוד מאוד התקרבו והתחברו זה לזה, וזה יהיה במועד קץ המגולה. מה זה קץ המגולה? בניין מדינת ישראל, כן? שהוא שיבת ישראל ארץ ישראל ולאחיותה בבניין מעשי, ואתם הרי ישראל ענפיכם תיתנו ופריכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. שתכונתו היא... שתכונתו היא, מה הכוונה תכונתו? התוכן הפנימי, התוכן הפנימי של מדינת ישראל, כן? התוכן הפנימי של הקץ הנגלה הוא קץ הנסתר, היא קיבוץ החתום וסתום, דליבה לפומה לא גליה, תוכן קץ החתום, עם הגילוי של עבודה גשמית מורגשת מכל המון עובד. בגאולה כפולה זו, שיהיה בה גם המון עובד שבונה את הארץ וכו' וכו', כל הצד הגשמי. יחד עם קץ החתום, שעכשיו אנחנו לומדים לדעת שזה הצד הרזי הפנימי הנשמתי בישראל. בגאולה כפולה זו יוכל כוח זרוע השם לגאול את הגופים מכל שיעבודם הקשה, מוצבך ומרוגזך ומן העבודה הקשה אשר עובד בך, ואת הנשמות ממכאוביהן ומחשכיהן. כשאני רואה בנות ישראל היום, אתם יודעים שיש מקומות, אולפנות וזוכות לאורות גדולים וכו'. ויש מקומות, חמנא ליצלן, אני אומר לעצמי, בנות ישראל, מה עשו? באמת, אני לא רוצה לדבר. ממש, איפה הכבוד? איפה הכבוד שלכם לילדות שלכם? לי כואב, לכם לא כואב? פשוט נורא. אבל בכל אופן לענייננו, אז הוא אומר שיהיה פה גאולה כפולה. יוכל כוח זרוע השם לגאול את הגופים, ואת הנשמות ממכאוביהן ומחשכיהן, מכל המידות הרעות, מכל הסנאות והצמצומים, גם המריבות בעם ישראל, הקטנוניות, גם זה יסתלק. ומביא הרב את הפסוקים, ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ, בהרי ישראל. כלומר, החיבור הזה של קץ החתום, הנשמתי, וקץ הגלוי הגשמי ביחד, הפכת הרוח, בגוף של מדינת ישראל, זה יעשה את עם ישראל עם אחד בהרי ישראל בארץ. אכן, אתה, אתה זה לשון נוכח, נכון? אל מסתתר, זה מסתתר, זה לא נוכח. אכן, אתה אל מסתתר, אלוהי ישראל מושיע. פרשנות של הרב היא גאונית. מה הרב רומז בפסוק הזה? אומר הרב, האל המסתתר, הוא יהפוך להיות נוכח. הוא יהפוך להיות אתה. אכן, אתה. האל שהסתתר קודם, האל המסתתר, זה אתה. כלומר, הנסתר יהפוך להיות נוכח. אלוהי ישראל מושיע. וזה יהיה הישועה הגדולה. עכשיו תקשיבו טוב. שימו לב טוב מה אני אומר. שימו לב טוב. הרב מגלה פה סוד עצום. אומר הרב, תראה, קץ המגולה הוא מגולה, אתה תראה אותו. קץ הנחתם, למה הוא חתום? למה הוא נעלם? למה להסתיר? הוא פשוט מאוד. הוא הקץ שקשור לעבודה הנשמתית והפיתוח הנשמתי שבתוך נשמות ישראל. זה לא רואים מבלוקים ובטונים. זה קץ שעניינו התרחשויות רוחניות בתוך עומק הלב הישראלי, בתוך עומק הנשמה הישראלית. כי יום נקם בליבי, בליבי, ושנת גאולי באה. בליבה לפומה לא גליה. חברים, זה בדיוק מה שמתרחש עכשיו בדור הזה. היה טבח, שואתי, היום ונורא. דברים שאי אפשר לתאר בכלל. זוועות. אחרי כל הדבר הזה, התרחש שינוי עצום, מהפך אדיר, שינוי שאין כמוהו, בקץ החתום, כלומר, בתוך נשמות ישראל. בלבבות של עם ישראל, השינוי כבר התרחש. מה הבעיה? ליבה לפומה, לא גליה. הלב לפה לא מגלה. זה קרה עמוק בלבבות, ואנשים אפילו לא מבינים איפה הם נמצאים. אתן לכם דוגמה. תמיד רמת הגובה של הקליפות או העובי שלהם, תלוי ברמת הקדושה. קדושה גדולה, קליפות גדולות. אומר לי, הבן שלי, השם ישמור אותו, אומר לי, אבא, כל בית בעזה שנכנסנו, תמונה של הר הבית. כל בית. הוא אומר לי, אין דבר כזה שאתה נכנס ואין. כל בית. תמונה של הר הבית, תמונה של הר הבית. אם אלה הקליפות, אם הערבים הם כל כך תמונות של הר הבית, תמונות של הר הבית, על זה המלחמה, על הר הבית, זה אומר שבלבבות של עם ישראל יש התעוררות גדולה לבניין המקדש. אלא מה? ליבה לפומה לא גליה. עכשיו, בניין המקדש כבר למדנו שיש סדר לדברים, צריך לבסס את מלכות ישראל, צריך להחריד זרו של המלאק, סלק את כל הרוע, כל הרשע שמפריע פה, ואחר כך נוכל גם להגיע לבניין המקדש. אבל מרן הרב קוק, כמו שנראה בהמשך, אומר שכששמים את המקדש, בוא נראה אותו אולי, את מקור י' לפני ת', תראו איתי יחד, בקובץ א', ת', ר', מ', ח'. כותב הרב, הכוח המחיה את נשמת ישראל, היא ההריגה הנפלאה לבניין בית המקדש. ולהחזרת כבודו בתכלית שלמותו האידיאלית המקווה, שרק ציפייה זו לבניין בית המקדש, מרוממת את רוח כל הדורות כולם, גם דורות שעוד היו רחוקים מהאפשרות הזו בכלל. לדעת שיש תכלית נשגבה לחייהם והמשכם ההיסטורי, ייבנה המקדש. ובנקודה עליונה זו, גנוז כל עוז החיים של קישור האומה לארץ ישראל. איך אמר הרב גורן? השולט בהר, שולט בארץ. וכל המצוות התלויות בארץ, הפרשת תרומות, מסרות, שהן בעצם מצוות של המקדש, באיזה מידה שהן נוהגות, הן שומרות את הלח, את הרטיבות של טל חיים, זה היסודי. כלומר שהדור הזה, נפתחו לו שערי הלב. פנימית, הוא משתוקק היום למלא את מדינת ישראל ברוח היהודית שלה. וצריך להבין את זה, שכשאין רוח יהודית, אז דיני מלחמה זה המצאות של כל מיני עורכי דין שמקרסם המציאו מה שהמציאו. רוח הלחימה של צהל זה איזה שני פרופסורים מטורללים. אין שם בכלל דיבור על ניצחון, לא על הכרעה, כל מיני דברים טורפים. מפקדי צהל לא רוצים לנצח. כבר שנים זה ככה. לא רוצים להכריע. בורחים מהצל של הטרוריסטים. שנים כבר. אז עכשיו השתנה מאוד, עדיין, אין הכרעה, יש ניצחונות מקומיים אדירים, נפלאים, מתוחכמים, הכרעה יש? עדיין לא. צריך יהודיות, צריך תורה בשביל לנצח. צריך רוח. הרי כל מה שהציל את עם ישראל בסיפור של אותו יום נורא והיום, זה הרוח. זה אנשים שקמו, לא היה להם מתכל, לא היה להם בור, לא היה בור אותו מקום שבחיל האוויר אמור להכווין את הכוחות ולהגיד להם מה לעשות. לא היה חיל אוויר. פשוט אנשים קמו והתחילו להילחם ולהציל, והרבה גם עמדו בחוץ ופשוט לא ידעו מה לעשות. אבל היו גם הרבה כאלה שקמו והתחילו להציל. ונלחמו ועצרו את זה. זה היה יכול להגיע לתל אביב, חברים, בלי שום הגזמה. כל מומחי הצבא אומרים את זה, כולם. אז בעצם יש לנו קץ המגולה שהוא בנייה למדינה ברמה הגשמית, ויש לנו קץ הנחתם שהוא בלב, שהוא בנשמות, יום נקם בליבי. עכשיו, היום נקם בליבי הזה, הוא נמצא היום, עכשיו, בלבבות של עם ישראל, עכשיו שנת גאולה היא באה, עכשיו, 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 ברגע זה, בערב ראש השנה תשפ"ז, עכשיו, אלא מאי, ליבה לפומה לא גליה. הדור הזה צריך שנגלה לו מה התרחש בלב שלו, שנגלה לו מה כואב לו, למה הוא משתוקק, מה הוא מחפש, בייחוד הדור הזה שהוא חסר דעת, מנעו ממנו לימוד תורה, לא מבין כלום, לא יודע כלום, וגם איפה שכן לומדים תורה, לא לומדים תורת הרב קוק, אז זה תורת הגאולה, אז איך תבין ממנך ומשמאלך איפה אנחנו אוחזים ומה צריך לעשות? צריך לעזור לדור הזה לגלות את מה שכבר נמצא בלב, שיגיע גם לפה ומהפה יגיע לכל עם ישראל. לבוא ולומר לעם ישראל, אתם רוצים היום ושואפים מדינה יהודית, אתם רוצים ושואפים היום משפט יהודי. אתם שואפים ורוצים היום צבא שמנצח בצורה יהודית, שהרב שאול ישראלי זצ"ל כתב בספרו עמוד הימיני, שזה ממש דין זהה לדין הבינלאומי. לא לחשוב שאנחנו המשוגעים. להפך, אלה שהפילו על חיילי צה"ל כל מיני הגבלות מטורפות שלא נשמע כמותם בשום מקום בעולם בדוק. אין דבר כזה. אין דבר, התערבות כזאת של כל מיני עורכי דין. מי שמכם בכלל? שבו בצד, מה אתם מפריעים? מתערבים בעצם הלחימה. כל הפצצה צריך אישור של איזה עורך דין. מה זה חירפון? זה שיגעון. טירוף. מדינה יהודית עם רוח. זה מדינה שדיני מלחמה שלה הם יהודיים, הם מוסריים. לא מפקירים חיי חיילים בשביל להגן על אזרחי האויב. וכן הלאה. יש פה, אני לא רוצה עכשיו להתחיל לפרוס את כל הסיפור המעשי. הדור הזה צמא למדינה יהודית. שזה יבוא לידי ביטוי לא רק בלימודי מסורת. זה יבוא לידי ביטוי בכל המערכות כולם. ממש. בכל המערכות. ביטחוניות, יחסי חוץ, הכל. הרי אם תסתכלו היום על הפוליטיקה הישראלית, על המנהיגים הכי גדולים של הימין, בסוף, הם יכולים לצבוע את זה בצבעים יפים, אבל בסוף הם שתדלנים גלותיים אצל האמריקאים. זה מה שהם. הם שתדלנים גלותיים אצל האמריקאים. זה לא מפעם, אתמול שמעתי את זה. כתפיסת עולם. שרק כך אפשר. כי אנחנו קטנים ואנחנו לא יכולים. שתדלנים גלותיים אצל האמריקאים. בשביל להביא רוח חדשה, צריך רוח ישראל. להפכת הרוח הזו, צערנו הרב, נאלצנו לחוות את אותו טבח שואתי, רחמנא ליצלן. אבל הדור עומד, הלב שלו מלא ברצונות, בהתעוררות אדירה, הוא לא יודע להבין אותה. אנחנו צריכים לעזור לדור להבין את זה, וזה גם חוזר לאותה פסקה שהבאנו פעם קודמת, במקור ט' לפניכם, באורות זרעונים ד', שהרב כותב לעתיד, יוכל הבניין מפנימיותו. מנקודת ציון ילך הלוך ויתפשט עד חוצות יהודה וגבולות ישראל. היטיבה ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים. אומר לנו הרב, תדעו לכם, זה בדיוק מה שקורה היום. פנימית, השינוי כבר התרחש. פנימית, המהפך כבר התרחש. פנימית, עם ישראל זכה לתחילת התגלות הרוח הגדולה שהוא זקוק לה כדי להביא גאולה שלמה באמת. אבל צריך להביא את הגילוי מהלב לפה. להוציא את אותו ים נקם בליבי, ושנת גאולי בה, שזה יהיה שנה של גילוי, של התגלות האור. והדבר הזה בידינו, אנחנו זקוקים לתורת הרב קוק בשביל זה, אבל אנחנו צריכים לקום ולעשות העבודה הזאת. לעזור לדור, להתחבר לאור הפנימי, שכבר מאיר בתוכו. אני מאחל מפה, הבית הקדוש הזה, בית מדרשו של מרן הרב קוק, עם הכיסא של מרן הרב, ארון הקודש, הכל פה ממש, הספסלים שעליהם ישבו התלמידים, הרבנים הגדולים שהקימו את כל המהלך הגדול הזה של התורה הגואלת, מפה, מהמקום הקדוש הזה, שכמובן שואב מבית המקדש, מהר הבית, מכאן אנחנו מאחלים שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה לכל עם ישראל.